הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, טאובקאסט, מפגש בין מחקר לחברה בישראל. הפודקאסט של מרכז טאוב ו-103 FM. בהגשת ניר קידר.
שלום לכם מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לעוד פרק של טאובקאסט, הפודקאסט שבא ומחבר בין סוגיות חברתיות וכלכליות במדינת ישראל. והיום נדבר על אחד הנושאים חשובים ביותר לעתיד החברה שלנו, ההשקעה בגיל הרך. השנים הראשונות לחייו של ילד הם תקופה קריטית שבה מתעצבות כל היכולות שלו, הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות, והרבה מחקרים מראים שההשקעה בגיל הזה והתמיכה בגיל הרך הם לא רק תורמות לילדים עצמם, אלא גם בסוף מחזקות את החברה ואת הכלכלה בטווח הארוך. אז בפרק הזה אנחנו נדון לעומק בסוגיות של הגיל הרך, ויש לי אורח נפלא ומכובד שאני חושב שהפרטנר המצוין ביותר לשיחה הזאת, דוקטור יאיר צדקה, מומחה ברפואת ילדים, מומחה בנוירולוגיה של הילד והתפתחות הילד. אבל זה לא רק זה. גם מנהל המכון להתפתחות הילד במשרד הבריאות בבאר שבע, חוקר באוניברסיטת בן גוריון ובמכון המחקר KI, שגם נדבר עליו בהמשך, ומנהל החדשנות של מכון ברוקדייל. שלום יאיר.
תודה רבה על ההצגה, באמת תודה.
בשמחה, תודה לך שאתה איתנו, בוא נתחיל ישר נצלול לעומק של הגיל הרך, ותספר לי רגע, למה תקופת החיים של הגיל הרך בעצם צריכה לעניין אותנו? למה שווה לעשות את זה בכלל פרק?
אנחנו מדברים על השנים הראשונות לחיים. שנים הראשונות לחיים הן קריטיות למעשה, באופן שבו מתעצב לנו המוח. תחשוב על זה לרגע, אתה נולד עם מוח בגודל של תפוז. תוך שנה אחת, הגודל הזה יכפיל את עצמו. זה פי שתיים בגודל תוך שנה אחת של חיים. בתוך שלוש שנים, אתה מגיע ל-80% מהגודל של מוח בוגר, ותוך חמש שנים, אתה מגיע ל-95% מהגודל של המוח שלי ושלך. חמש שנים לחיים, וגדילה מאוד מאוד משמעותית, מסיבית ואינטנסיבית של המוח. זו תקופה שבה התעצבו קשרים, התחוות המוח, ייווצרו סינפסות, תקופה שבה כל למעשה אינטראקציה, כל מגע, כל מילה יכולה מאוד מאוד להשפיע על האופן שבו אנחנו מעצבים את המוח שלנו.
אבל הילד נולד קטן והוא גדל, יש לי שלושה ילדים, ראיתי איך הם גדלים בשנים הראשונות, לא, אפילו לא חושבת שאלה השנים הכי חשובות, מה הילד מבין בשנים האלה? המוח גדל, גם דברים אחרים גדלים. למה אלה השנים הכי חשובות?
אני כל כך מסכים איתך, כלומר, אנחנו מבינים שבילד בתיכון אנחנו צריכים להשקיע המון בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, וללמד אותם חוק, משפט. מה אני עושה לעזאזל עם ילד בשנתיים הראשונות לחיים? הוא לא מבין כלום, הוא לא יודע שום דבר, הוא נראה פחות או יותר פסיבי. אז זהו שלא. כמו שאמרתי קודם, כל אינטראקציה מחזקת איזשהו קשר. כל אינטראקציה שלך עם הילד, ביום יום שלך. לא דורש ממך הרבה מאמץ, אבל האינטראקציות האלה, הן אינטראקציות שיכולות ליצור שינוי משמעותי, באופן שבו מתחווה את המוח.
כלומר, ילד שבשנים הראשונות לחיים, חווה הרבה יותר אינטראקציות, לעומת ילד שלא חווה אינטראקציות, יש סיכוי שנראה הבדלים ביניהם, לאורך השנים?
אז התשובה היא לגמרי כן. האינטראקציות, כלומר, אנחנו יודעים, גם ממחקרים למעשה, שאינטראקציות בתקופה הזאת, הקריטית לחיים, ממש מעצבים את האופן שבו התפתח המוח.
מה זה אינטראקציות? תנסה רגע להסביר את זה בצורה פשוטה.
המבט שלי אל הילד, המילה שלי אל הילד, השיח שלי אל הילד, כל אלה מעצבים אצלו, למעשה את האופן שבו הוא התפתח. זה לא צריך להיות מאוד מאוד גדול, זה לא צריך להיות, אתה יודע, נמצא מאוד מאוד בשמיים. כל אינטראקציה פשוטה, כלומר, כשאנחנו שוטפים את הילד, אבל אנחנו נמצאים בתוך האינטראקציה, כשאנחנו מחליפים חיתול, אבל אנחנו בתוך האינטראקציה, כלומר, אנחנו מדברים עם הילד, אנחנו אומרים לו, ידיים, רגליים,
מדברים הדברים. מדברים עם הילד שהוא בן חצי שנה, והוא לא מבין מילה מה שאנחנו אומרים, זה משפיע על ההתפתחות שלו?
לחלוטין, וזה נמצא באינטואיציה של כל אחד מאיתנו כהורים, תחשוב על זה, כלומר, אנחנו כהורים מדברים בצורה מודגשת, ומשחקים, ומחייכים, ויוצרים את הקשר עין, לשים את זה בתוך המודעות שלנו, ולדעת שהאינטראקציות האלה הן באמת באמת משמעותיות מאוד עבור האופן שבו גדל ומתפתח המוח, זה בנפשנו.
מה עוד מיוחד בתקופה הזאת של הגיל הרך? מעבר להתפתחות של המוח והאינטראקציות עם הילדים.
אמרתי על כמה חשוב לתת, בוא נדבר שנייה על מה קורה כשלא נותנים. כלומר, החסך בגריה שמקבל הילד יכולה להשפיע על המוח לרעה. גם טראומה, תחשוב על התקופה שבה אנחנו חיים כרגע. כל התקופה הזאת היא מאוד מאוד עשירה בחוויות שיכולות להשפיע פחות טוב על האופן שבו מתפתח המוח. אז החשיבות שיש לנו באינטראקציות המטיבות, בהתייחסות אל הילד באופן שהוא מכיל, שהוא נותן לצמוח, אלה אינטראקציות שהן באמת באמת משמעותיות.
אתה עמוק עמוק במחקר, כלומר מעבר למומחיות שלך וזה שאתה פוגש את הילדים בקליניקה, אתה גם חוקר, אמרנו, גם במכון KI, גם באוניברסיטת בן גוריון והיום גם במכון ברוקדייל. מה אנחנו יכולים ללמוד ממחקרים על הגיל הרך? מה המחקרים לומדים אותנו?
אני כבר צולל לתוך המחקר, אבל אני צריך להגיד משהו על הקליניקה.
יאללה.
זכות גדולה להיות רופא ילדים, נוירולוג ילדים, רופא התפתחותי, זכות ענקית לטפל בילדים. אני לא יודע איך להסביר עד כמה העבודה עם ילדים גורמת לך להיות ילד בעצמך. להסתכל על העולם, על האנשים סביבך, בקצת פחות ציניות וקצת יותר אופטימיות. אני מרגיש שזו מתנה אדירה, להיות כל כולי בתוך הגיל הרך, אז זו מתנה אדירה בקליניקה, ועל הקליניקה אי אפשר לוותר.
אז אני אוסיף רגע, האם זה גם משפיע על המחקר? האם האינטראקציה שלך כחוקר את הגיל הזה, זה שאתה מטפל ילדים ורואה אותם, האם זה גם משפיע עליך כחוקר?
אני חושב שהשילוב בין היום-יום בקליניקה, לבין העיסוק במטה, בלמעלה, במחקר, הוא שילוב מאוד מאוד מדויק, כי אתה יכול לעסוק במחקר, שאתה יכול לראות איך הוא משפיע על העולם האמיתי, על הילד. אתה מתרכז יותר בשאלות שאתה יודע שיש להם משמעות עבור היום-יום של העבודה שלך ושל העבודה שלך עם הילדים, וקצת פחות במדע בסיסי, אני אולי אגע בזה אחר כך, אבל אתה נורא נורא מרוכז אוקיי, אז אם אני רופא ובדרך כלל אני מביא טוב במיקרו, האם אני יכול כרופא גם להביא טוב במקרו? קצת להרחיב כשאני עושה מחקר, אבל שעדיין יהיה מכוון אל הילדים, באמת אל עשייה בעולם האמיתי, ולא להשאיר את זה קצת בתיאוריה. מציאת. אז המחקר שבו אני אעסוק, שאני בוחר לעסוק, הוא יותר מחקר שהוא מחקר שמשפיע על הקליניקה, על היום-יום, על אימפלמנטציה, על מקבלי החלטות בדרך שבהם נוכל באמת באמת לקדם את הבריאות וההתפתחות של הילדים.
אז אני אשמח נצלול לעומק, תן לי דוגמה למחקר או שניים שעשית, שאתה מעורב בהם, שחקרו את תקופת הגיל הרך, ומה אנחנו יכולים ללמוד בעצם מהמחקר הזה?
אז תראה, אתה אמרת מאוד מאוד יפה. כל שקל שאתה משקיע בגיל הרך, מחזיר את עצמו בגדול לאורך החיים, כי ההשפעה הזאת בתקופה מאוד מאוד קריטית בחיים, נותנת המון המון פירות. אז יש המון מחקר מצד אחד, אבל מצד שני עדיין חסרה תשומת לב בתוך תקופת הגיל הספציפית הזו. זה כזה לוקח אותי לאחור, אתה שאלת איזה מחקרים אני עשיתי, אז בעבר שלי כסטודנט לרפואה, שילבתי את התואר שלי ברפואה עם PhD, כלומר מדעי המוח, ושם עשיתי מדע בסיסי. מדע בסיסי זה אומר, יש ענף שלם של מחקר, שלמעשה מנסה להסתכל ברמת המיקרו על המוח ועל הצורה שבו הוא מתפתח, בשנים הראשונות לחיים. אתה יכול למעשה לייצר מניפולציות של עושר בגירויים או של חסך בגירויים, וממש לראות ברמה הבסיסית איך המוח מתפתח. זה נקרא מדע בסיסי, וזה ענף שלם במחקר, שיש הרבה אנשים שעוסקים בו, עסקתי בו עד שהפכתי להיות רופא, מאז שאני רופא, רק קליניקה. אני רוצה לראות דברים שהם פחות מדע בסיסי ויותר נוגעים לילדים. כשאנחנו מדברים על מחקרים שהם מחקרים שהם יותר קליניים, אז אנחנו מדברים כאן על מתודות אחרות של מחקר. מדינת ישראל היא מדינה מדהימה. אני חייב להגיד את זה בכל פעם לעצור שנייה ולראות את היתרונות המדהימים שיש במדינה שלנו. יש לנו מדינה שיש בה כמה איכויות שאין במקומות אחרים בעולם. יש לנו שירותי בריאות מאוד מאוד ייחודיים, יש לנו שירותי חינוך לא רעים בכלל וציבוריים, ויש לנו גם כאילו מערכת של רווחה שהיא לא רעה והיא ציבורית, ומה שנפלא בכל הדברים האלה, שבנוסף לזה, אנחנו גם סטארט-אפ ניישן.
הדברים האלה, כל אחד בפני עצמו בסדר, ביחד הם לא כל כך עובדים טוב אבל.
יכול להיות שהם לא עובדים, ותמיד יש מה שיחוק, אבל אני מזכיר לך, אני רופא ילדים, אני מסתכל על החצי כוס המלאה. אז כשאני מוציא את הציניות, אני אומר, בעולמות שלנו, כשאני מסתכל על אמרתי, אנחנו סטארט-אפ ניישן, זה אומר שכל המערכות האלה, הן למעשה מלוות במאגרי מידע ובטכנולוגיה שהתחילו להתפתח לפני עשור או שניים, חלק מהם אפילו במילניום הקודם. אז יש לך בישראל מאגרי מידע על כלל האוכלוסייה בישראל פחות או יותר, כשאתה יכול לקבל מהמאגרי מידע האלה תובנות שמאוד מאוד קשה לראות אותם במקומות אחרים בעולם.
קדימה, שתף אותי בתובנות ממחקרים בישראל על הגיל הרך ומה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
מצוין, אז אני לוקח, כאילו, קודם כל אני צריך להגיד, טיפות חלב. טיפות חלב זה מוסד ייחודין על מדינת ישראל. אני יודע שלא כולם רואים את זה כך, אבל אין בהרבה מקומות אחרים בעולם מוסד כזה כמו טיפות חלב. זה מוסד שבו יש למעשה סקר של כלל אוכלוסיית הילדים בישראל, חינמי פתוח לכולם, על ידי אחיות שהן אחיות שעוברות הכשרה מיוחדת רק אל התחום הזה, ויש לו מאגר מידע שמכיל את כל המידע שנאסף בטיפות החלב, לתוך מאגר מידע אחד, מאגר מידע עתק, שיושב במשרד הבריאות. אתה יכול לקחת למעשה את מאגר המידע הזה, ולהרכיב ממנו תובנות שאין לאף אחד אחר בעולם. אני אתן דוגמה. אז, לדוגמה, כולנו שואלים את עצמנו, מתי ילד צריך להגיד את המילה הראשונה? מתי הוא צריך לעשות את הצעד הראשון? מתי הוא כבר מטפס במדרגות? מתי הוא יורד במדרגות? לכאורה, אתם יכולים למצוא את התשובות לשאלות האלה בכל אתר באינטרנט. כלומר, כולם יודעים מתי. אבל כשצוללים קצת פנימה, אז מסתבר שלמרות שכולם יודעים מתי צריך לעשות את זה, זה לא evidence based. כלומר, זה לא מבוסס על מידע או מדע שהופק ממדגם מספיק גדול ומשמעותי. לוקחים מחקר מאוד קטן שבוצע במקום ההוא בארצות הברית, או שם באיטליה, אבל אין איזשהו מקום אחד שממנו אפשר לקבל נתונים משמעותיים.
ואתם עשיתם מחקר על ישראל בנושא הזה.
כן, אבל תחשוב על היתרון שיש בישראל. אתה יכול לקחת כמיליון ילדים שביצעו 5 מיליון בדיקות התפתחות, ואתה יכול לקחת ולתקף למעשה כל אבן דרך, במוטוריקה הגסה, במוטוריקה העדינה, ביכולות שפה, ביכולות תקשורת וחברה, כל אחד מאבני הדרך האלה שבודקים אותם למעשה ברוטינה, בטיפות החלב, אתה יכול למעשה לקבוע את הנורמות שלה. ומחקר מאוד מאוד יפה, לא דיברנו, אבל אני אציג את מכון המחקר KI שבו זה נעשה. מכון המחקר KI זה מכון מחקר ללא מטרות רווח, שמי שיזם אותו וממן אותו זה ניר קלקשן, שהוא בעצמו חוקר ומדען מידע מדהים. מכון המחקר הזה מרכז כמה מטובי המוחות בתחום של מדע נתונים, ויחד איתם ביצענו למעשה מחקר שעזר לנו למצוא את הנורמות של כל אבני הדרך. עכשיו, זה לא רק למצוא את הנורמות של אבני הדרך, ברגע שאתה עושה את זה, אתה עושה משהו שייחודי גם ברמה הלאומית, גם ברמה העולמית. אז אתה מפרסם את זה בעולם, אתה מביא את זה חזרה אל טיפות החלב, ולמעשה אתה משנה את הדרך שבה אתה מודד את ההתפתחות של הילדים, חזרה בטיפות החלב, ולא רק בטיפות החלב.
אז אתה יכול לשתף אותי במשהו שמצאתם במחקר שלכם על ישראל, על באמת מדגם מאוד גדול של ילדים, שהוא שונה מהנורמות הבינלאומיות, משהו שגם היום כבר בטח מיישמים אותו או לא מיישמים אותו בטיפות חלב?
אז בוודאי, כן. קודם כל התגלה אוכלוסייה בישראל היא קצת יותר מהירה מהנורמות שפורסמו, נניח, על ידי האמריקאים. ואפילו האמריקאים הזמינו אותנו לנסות ולראות איך הסולם שלנו עומד ביחס לסולם שלהם, כי הסולם שלהם הוא, כמו שאמרתי קודם, הוא הורכב מהרבה אוכלוסיות קטנות, והוא לא הורכב על אוכלוסייה כל כך גדולה ומשמעותית. ותחשוב, זה גם מדינת ישראל, האוכלוסייה שלנו היא רב תרבותית, היא מאוד מגוונת. יהודים, ערבים, אנחנו ארץ שקולטת עלייה, אז אנחנו כולנו תוצר של קיבוץ גלויות. אז אני חושב שזה נורא היה יפה לראות שאנחנו מקדימים, כאילו בכל אבני הדרך כמעט, את החבר'ה שעליהם פורסם הסולם בארצות הברית שבו נעשה שימוש בעולם.
ובתוך החברה הישראלית, המחקר מראה שיש הבדלים בין בנים, בנות, בין אוכלוסיות שונות?
אז תראה, זו שאלה מאוד מאוד יפה. תחשוב על זה, אם אני שואל עכשיו אתכם, את כל מי ששומע, מי מתפתח יותר מהר, בנים או בנות? לכאורה, כל אחד מהמאזינים שלנו, אני חושב, יגיד איפשהו בפנים כאן, מי שמתפתח יותר מהר זה בנות.
זה כאילו מה שאני רציתי להגיד, אבל היה לא נעים.
בדרך כלל, כן, אנשים ישר יגידו את זה. אם זה היה בנים, אז היה לגמרי לא נעים ולא היית אומר, אבל הרוב כולם יגידו באינטואיציה בנות. כשתסתכל על הסולמות שבהם אנחנו מודדים את את ההתפתחות של הילדים, יש לנו סולם אחד, אין סולם בנפרד
אותו
לבנים.
אותו סולם לבנים ובנות.
נכון, אותו סולם לבנים ובנות. אז בדקנו את זה. האינטואיציה הזאת שיש בכל אחד מאיתנו שבנות מתפתחות קצת יותר מהר, היא אינטואיציה נכונה. הבנות מתפתחות באמת בקצב יותר מהיר מבנים. כמעט בכל אבני הדרך מצאנו את זה בכל התחומים. במוטוריקה גסה, מוטוריקה עדינה, בטח בשפה ובטח בכישורים חברתיים, הבנות קצת משיגות אותה.
כלומר, היו מקרים שיכול שאמרו לבן, לעבור תינוק זכר, שהוא מתפתח איתי, באופן איתי יותר, אבל בעצם מדדו אותו לפי הסולם הכללי, ולא לפי הסולם שמתאים לתינוקות זכרים.
לגמרי, וזה עדיין ממשיך לקרות, כי מאוד קשה לשנות פרדיגמה. אבל לגמרי נכון, בנות יכול להיות שאתה תגיד שהן מתפתחות בסדר, אבל ביחס לבנות הן קצת מתעכבות. ובנים יכול להיות שאתה תגיד, הוא מעוקב, אבל לא, הוא לא מעוקב, הוא סתם בן, סליחה על ה... אבל שוב פעם, צריך לקחת את הכל בפרופורציות, גם כשרואים שיש עיכוב באבן דרך כזו או אחרת, חלילה אין המשמעות שהילד מעוקב כל כולו, שיש לו ממש בעיה התפתחותית, לכל ילד יש את הכוחות שלו, יש את האתגרים שלו, כל אחד עם מפה התפתחותית משלו, אנחנו יכולים למפות את הכוחות, את האתגרים, ולדעת על מה לשים דגש ואיך לקדם את הילד. זה הכל.
אני אשמח שתשתף אותי בדוגמה של מחקר שנעשה בישראל, שבאמת גם בסוף השפיע באיזשהו אופן על המדיניות, שעושים היום משהו אחר בגיל הרך, כתוצאה מאותו מחקר.
אז למעשה, הסולם ההתפתחותי הזה שפותח כאן, פורסם בעיתונים הטובים ביותר בעולם, שוב פעם, לא בגלל שאנחנו כל כך מיוחדים, אלא פשוט בגלל שהמאגר מידע שלנו מאוד מאוד ייחודי ואין כמוהו בעולם. זה עשה המון רעש, כמובן, שכאילו, לא רק שזה עשה רעש, זה למעשה הבנו במשרד הבריאות, שאנחנו יכולים להתאים את הפרוטוקול של המדידה בתוך טיפות החלב, אל סולמות שמתוקפים אצלנו, אז למעשה המדיניות השתנתה בכל טיפות החלב בהתאם לסולם החדש. היום עוד
כלומר, היום פתחו... במדינת ישראל, רק אני רוצה להבין, בעקבות המחקר שלכם, שינו את סולמות המדידה ההתפתחותיים של בנים ובנות בגיל הרך בטיפות חלב?
לא הפרדנו בין בנים לבנות, יש לנו סולם גם בנפרד בין בנים לבנות, את זה עדיין לא הכנסנו, אבל לקחנו את הסולם האחד שיצרנו עבורו נורמות, והוא נכנס בצורה גורפת לכל טיפות החלב, יותר מזה. יצרנו שפה משותפת, כלומר, גם רופאי הילדים מחזיקים את אותו הסולם. אז כשאחות שולחת אל הרופא ילד, בגלל שאבן דרך כזו או אחרת היא קצת בעיכוב, הרופא מסתכל על אותו הסולם. לא רק זה, אם הגננת תסתכל על אותו הסולם, אנשי מקצועות הרפואה, כלומר, אנחנו אנשי התפתחות הילד, אם זה פסיכולוגים, אם זה רופאים, אם זה קליניות תקשורת, מרפא בעיסוק, יש לנו איזושהי שפה משותפת עם הסולם הזה, אז זה ממש עשה שינוי משמעותי, בדרך שבה אנחנו מסתכלים, ושוב פעם, בזהירות, אנחנו רק מסתכלים על מפות של כוחות ואתגרים, אנחנו לא מסתכלים על עיכובים. עיכובים דורשים כלים אחרים.
אני רוצה לעבור ממחקר למדיניות, ואתה עוסק גם במחקר וגם במדיניות. דיברנו על זה לפני ההקלטה, על פרויקט מאוד מעניין בסדרות. אני אשמח רגע לשמוע... מה אנחנו יכולים להציע היום כדי לשפר בעצם את המענים שאנחנו נותנים לגיל הרך במדינת ישראל מעבר לטיפות חלב?
אז אני חושב שכשאתה מתחיל לעבוד במחקר מהסוג הזה, ואתה רואה שאתה יכול לפתח כלים שבאמת, יחד עם, שוב פעם, בשיתופי פעולה מדהימים, עם המון המון גרומים, אתה יודע להעריך יותר טוב ולצלם מצב בצורה יותר טובה, אתה מרגיש, וואו, זה נהדר, יש לי כלים מדהימים כדי לנטר את האוכלוסייה. אבל האם אנחנו יכולים גם לקחת את זה צעד אחד קדימה? האם אפשר ליצור התערבות שלמעשה מקדמת את ההתפתחות של ילדים? אז אני חושב שזה פרויקט מאוד מאוד יפה שבו ניסינו לקחת את, כאילו שיתוף פעולה מדהים של אלון דודי, ראש העיר סדרות, יחד עם צוות הגיל הרך, גיל וסימה, כשלקחו על עצמם לעשות משהו אחר עבור הגיל הרך בסדרות. הם רותמים אל תוך הפרויקט הזה את רשת ברנקו וייס, עם תוכנית התערבותית מאוד מאוד יפה וייחודית, שלמעשה התערבות מודעת טראומה. איך אנחנו מקדמים את התפתחות הילדים בכל המעונות בסדרות, בתוכנית התערבותית.
לאיזה גילאים המעונות האלה?
המעונות הם מלידה עד גיל 3 שנים. אז התוכנית היא מתמקדת בעיקר בילדים מלידה ועד גיל 3 שנים. אנחנו מדברים על כל המעונות, למעשה שנמצאים בסדרות, ששם ישנם התערבויות כאלה ואחרות, חלק מאוד מאוד אינטנסיבי הוא אותה תוכנית התערבות שנקראת דרך הקשר, התערבות מודעת טראומה, שבה אנחנו למעשה לוקחים כמה יסודות מאוד מאוד פשוטים. ההתערבות חייבת להיות מאוד מאוד לא בשמיים, לא דברים מאוד מאוד יקרים שאתה צריך לקנות בשבילם ציוד מאוד מאוד יקר, זה צריך להיות לא בשמיים, דברים שאפשר לעשות ביום יום, בתוך סביבת המעון, בקלות, כשאני מחליף חיתול כמו שאמרתי, כשאני בתערוכה, כשיוצאים לחצר, כשמקריאים סיפור, ביום יום, זה חייב להיות לא בשמיים, חייב להיות בגובה העיניים, לדבר את השפה של המטפלות בסדרות, אתה לא יכול לבוא במילים מאוד מאוד גבוהות של אקדמיה, כדי לייצר איזושהי תנועה התפתחותית אצל הילדים, אתה צריך לדבר פשוט, הדברים שצריך לעשות, כמו שאמרנו קודם בהתחלה, הם מאוד מאוד פשוטים, מה שאתה צריך לעשות כדי לקדם את הילד קדימה, זה לא פיזיקת קוונטים, אלה הדברים הבסיסיים שממילא באים אלינו, כאילו באינטואיציה שלנו אנחנו עושים אותם, אז זה עוד יסוד, איזשהו עיקרון של רצף, בין מה שקורה במעון, למה שקורה אחר כך בבית אצל ההורים, וכל זה בשילוב עם טכנולוגיה, ומדידה, מדידה, מדידה. המדידה מתבצעת בצורה מאוד מאוד מדויקת, בכלים מאוד מאוד מתוקפים, אוניברסיטת בן גוריון, ברוקדייל, מלווים את כל המדידה הזאת, דוקטורנטית מאוד מוכשרת בשם קרן מאייר, שמנהלת את כל המדידה הזאת, כך שאנחנו יכולים למעשה לראות איך ההתערבות שלנו מייצרת
אם מייצרת שינוי, איך מייצרת שינוי, במה מייצרת שינוי, איך אפשר להתאים אותה, איך אפשר לשפר אותה, כי לא מספיק רק להתערב, חייבים למדוד בכלים אובייקטיביים, חייבים כדי לדעת שאנחנו מייצרים את הכלים המדויקים ביותר, הנכונים ביותר שבאמת עושים תנועה.
לסיכום, שאשתי השתחררה מבית החולים אחרי הלידות, הכריחו אותנו לשבת ולראות סרט של כמה דקות על מניעת נפילות. זה היה הדבר החשוב שהיינו צריכים לצאת איתו ולהביא כמובן את הסלקל. אז עכשיו רגע, אתה מומחה ברפואת ילדים, בהתפתחות הילד, בנוירולוגיה של הילד, אתה גם חוקר ואתה גם מטפל. מה אתה יכול להגיד עכשיו, מה הטיפ שלך לאותם הורים לתינוקות קטנים, או למי שבקרוב יביאו ילדים לעולם, מה אתה יכול להמליץ להם ככה, כדי שיעזור להם ולתינוקות שלהם בהתפתחות?
חבר'ה, זה לא בשמיים. זה היום יום שלנו, זה נורא נורא בסיסי, לא צריך ללכת רחוק מדי. שנייה להוריד את העיניים מהמסך ולשים את העיניים על הילדים שלנו, האינטראקציות האלה, הרגעים האלה שבהם אנחנו משתפים את הילד שלנו, כשאנחנו מחליפים חיתול, הולכים לקניות יחד איתם, נמצאים באוטו יחד איתם, אם אנחנו לוקחים את אותם רגעים שממילא מתקיימים ביום יום שלנו, כי כולנו, אני גם הורה, לכולנו אין זמן, הזמן שלנו הוא מצרך איננו. אבל היום יום שלנו מכיל כל כך הרבה רגעים, שהם רגעים כל כך מיוחדים, שבהם יש לנו את ההזדמנות לייצר אינטראקציה משמעותית עם הילדים שלנו, לדבר, לשאול, להראות, לשיר, לרקוד, לעשות את הדברים הקטנים האלה ביום יום, זו מתנה גדולה לילדים שלכם, אתם למעשה משקיעים במחר היום.
דוקטור יאיר צדקה, תודה רבה לך. כיף. שמחתי מאוד.
תודה.
כמדי פרק אנחנו גם מציגים קצת יותר לעומק מחקר ומדברים על השפעות המדיניות שלו. והיום אני רוצה לשתף במחקר שגם יאיר היה מעורב בו, מחקר שלקח 800 אלף ילדים שנולדו בין 2014 ל-2022, מחקר שנערך על ידי פיני עקיבא, גיא עמית, אירנה גירשוביץ, יעל נבון, יאיר צדקה, יוסי שביט ושרית סילברמן, שיתוף פעולה של מרכז טאוב במכון KI, ומה שהם בעצם רצו לבדוק על אותם ילדים, לראות איזה ילדים יש להם עיכוב בהשגת אבני דרך שפתיים, זה חלק מהמבדקים שעושים בטיפת חלב, ומה הקשר של זה להשכלה של האימהות? אז בעצם מחקר שלוקח נתונים על 800 אלף ילדים ואת הנתונים על ההשכלה של האימהות שלהם, ויש שלושה דברים מאוד מעניינים שנמצאו במחקר. הדבר הראשון, שכבר בשנת החיים הראשונה רואים פערים בהתפתחות השפתית. כלומר, ילדים עם אימהות עם השכלה גבוהה יותר, מצליחים לעמוד יותר במבדקים וביעדים השפתיים בטיפת חלב. אז זה ממצא ראשון שרואים כבר את הפערים בשנת החיים הראשונה. דבר שני שאנחנו רואים במחקר, שהפערים לאורך השנים גדלים. כלומר, מדינת ישראל אנחנו לא נמצאים במצב שבו ילדים נולדים עם פערים, והפערים הולכים ומצטמצמים, אלא בתקופת החיים הזאת אנחנו רואים שהפערים גדלים בצורה משמעותית, והפערים בגיל של שנתיים עד שלוש הם הרבה יותר גדולים מאשר הפערים בזמן הלידה. ונתון מאוד מעניין שאותי גם הפתיע, שרואים שלא משנה מה ההשכלה של האימא, לאורך השנים האחרונות רואים יותר ויותר ילדים שלא עומדים באבני הדרך השפתיים ההתפתחותיים. כלומר, יש הרעה במצב של כלל התינוקות במדינת ישראל. מחקר נוסף של מרכז טאוב בחן את הקשר בין ההכנסה של המשפחה לאורך 11 השנים הראשונות של הילד להצלחה במיצב בכיתה ה'. במחקר הזה מצא שהמנבא המשמעותי ביותר מבחינת הכנסה של המשפחה להצלחה במבחן בכיתה ה' זאת ההכנסה באלף הימים הראשונים, מכניסה לרעיון עד גיל שנתיים. כלומר, גם הפנאי של המשפחה והכנסה של המשפחה בשנים האלה היא דרמטית להצלחה של הילדים במבחנים בגיל 11, וזאת סוגיה מאוד משמעותית. עכשיו, עם זה אני רוצה להתקדם להשלכות מדיניות. מה אנחנו יכולים לעשות? אז דבר אחד, אגב, המחקר האחרון, זה קצבאות ילדים. היום קצבת ילדים 170 שקל בערך ניתנת לכל ילד מגיל לידה עד גיל 18, אבל אם אנחנו מבינים שההכנסה של המשפחה באלף ימים הראשונים כל כך משמעותית, אולי אפשר לתת 500 שקל לחודש בשנתיים הראשונות, ולאחר מכן 100 שקל לחודש. כלומר, לראות איפה ההכנסה משפיעה ולתעדף את זה כדי לעזור יותר למשפחות עם ילדים בגיל הרך מבחינת ההכנסה. בנוסף, טיפות חלב, סוגיה מאוד משמעותית, צריכים לחזק את טיפות חלב. טיפות חלב היום חלקן נמצאות במשבר, צריכים לקבל החלטה אסטרטגית, אמיצה, מה עושים עם טיפות חלב ולהשקיע הרבה יותר משאבים בנושא הזה. בנוסף, להשקיע בילדים, להעלות את המודעות של ההורים להשקעה בילדים, חשיפה לגירויים, סיפורים, ולא הסיפורים מהטאבלט, אלא הסיפורים שאנחנו מספרים לילדים ומעבירים את הדפים. וגם, אגב, אבחון מוקדם. אם יש משהו, יש משמעות רבה מאוד לאבחון מוקדם. סוגיה נוספת זה שיפור המסגרות, איך אנחנו נותנים חינוך בגיל הרך איכותי לילדים שלנו, זה התקופה החשובה ביותר, אנחנו לא שמים אותם שם כדי לצאת לעבודה, כמו שהרבה שנים זאת הייתה התפיסה במדינת ישראל, אנחנו שמים את הילדים שלנו במקום שיעזור להם להתפתח ולצמוח בצורה המיטבית ביותר. ועוד דבר שאני לוקח מהדברים של יאיר, לרדת מהמסכים שאנחנו מילדים, סוגיה גם כן מאוד מאוד חשובה. ההשקעה בגיל הרך היא לא רק השקעה בילדים של היום, היא גם השקעה בעתיד של החברה כולה ובהשקעה בכולנו, שאנחנו דואגים לפיתוח סביבה תומכת, לחינוך איכותי ולשירותים נגישים לילדים בגיל הרך, אנחנו מניחים את היסודות להצלחה אישית, כלכלית, חברתית, גם היום וגם בעתיד. המחקרים ודיברנו על זה מוכיחים פעם אחר פעם שהתערבות מוקדמת היא הדרך היעילה ביותר לצמצום פערים וליצירת חברה שוויונית וחזקה יותר. אנחנו עוסקים הרבה מאוד בצמצום פערים בחברה, זה המקום לצמצם פערים בחברה הישראלית. תודה רבה לכם שהייתם איתנו בפרק הזה, אנחנו מקווים שהצלחנו להעביר את החשיבות הרבה של הנושא, וגם לעורר קצת מחשבה על הגיל הרך, מה אנחנו יכולים לעשות ומה המדינה יכולה לעשות בנושא הזה. אני מקווה שנהניתם, ניפגש בפרק הבא.
טאובקאסט, מפגש בין מחקר לחברה בישראל. בהגשת ניר קידר. הפודקאסט של מרכז טאוב ו-103 FM.